שלום לכם. המדרש מספר שלפני שהים נבקע התנהל דין ודברים בעולמות העליונים. הקדוש ברוך הוא אומר לשרו של הים להסיט את הים לצדדים וליצור בתוכו שבילים בשביל בני ישראל, כדי שיוכלו להינצל מהמצרים שרודפים אחריהם. אך שרו של הים מציב טענה, עלה עובדי עבודה זרה ועלה עובדי עבודה זרה. שרו של הים טוען שאין סיבה שהוא ישנה את טבעו מפני בני ישראל להצילה מהמצרים, שהרי גם אילו וגם אילו עובדי עבודה זרה. את המדרש הזה סיפרתי בליל הסדר ואחד הילדים שאל שאלה. הרי הים הוא לא הראשון שמתבקש לשנות את טבעו בכל המהלך של יציאת מצרים. כולנו מכירים את עשר המכות, דם, צפרדע, הכינים, כל אחד מאותם המינים שינה את טבעו. הצפרדעים קפצו לתוך התנורים, הכינים והחיות הטורפות במכת ערוב הבדילו את עצמם מבני ישראל ועוד. מדוע שם לא מצינו ששרם של אילו טוענים שעלה עובדי עבודה זרה ועלה עובדי עבודה זרה? אני שתקתי כי לא הייתה לי תשובה, אבל אחיו של השואל השיב לו. כשמבקשים ממישהו להרע לזולתו, הוא לא שואל שאלות ולא מקשה קושיות, אבל כשהנדרש הוא לעזור, אז מגיעים השאלות. בעשר המכות נתבקשו כל אותם המינים להרע ולהעניש את המצרים, שם אין קושיות. מהים ביקשו לעזור ולסייע, אז כבר שואלים שאלות. אני נהניתי מהתשובה ונזכרתי במעשה שהיה. אל אחד מגדולי ישראל ניגשו קבוצה של עסקנים וביקשו שיחתום על מכתב מחאה נגד אדם מסוים. אותו רב סירב לחתום והקשה קושיות ושאלות על אותו מכתב. אותם עסקנים ניסו לשכנעו והביאו סמך לבקשתם. הם הראו לאותו רב כי על המכתב חתמו כבר מספר רבנים. אבל הרב המשיך בסירובו והמשיך להקשות על הנאמר במכתב, כשלטענתו יש לו סמך מפורש מהתורה. במעשה עקדת יצחק, כך הוא אמר, התורה מספרת שהקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם לעקוד את בנו. ויאמר קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. בהמשך, כשאברהם אבינו לוקח את המאכלת, מספר את התורה, ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים, ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. מדוע, כך הוא שאל את קבוצת העסקנים, מדוע בציווי על העקדה מצווה הקדוש ברוך הוא בעצמו, ואילו כדי להודיע לאברהם שלא לשחוט את בנו, שולח הקדוש ברוך הוא מלאך? מדוע לא שלח הקדוש ברוך הוא מלאך גם כדי לצוות בתחילה על העקדה? אלא המשיך הרב ואמר, מכאן אנחנו למדים שכדי לפגוע במישהו, להזיק למישהו, גם אמירה של מלאך לא מספיקה. אני לא אשאל שאלות ולא אקשה קושיות, כך הוא המשיך, אם תבקשו ממני לחתום על מכתב שמבקש לעזור ולא הושיט יד. נו, הפוך מסרו של הים. אחר כך, כשהרערתי בדברים, חשבתי שאולי דווקא כאן, בטענתו של שרו של הים, תמונה הסגולה העצומה של שביעי של פסח. אולי דווקא במעמד של קריאת ים סוף יש עניין מיוחד בטענתו של שרו של הים. בשביעי של פסח, כך מופיע בספרים הקדושים, שערי שמיים פתוחים. מה שבמשך כל השנה קשה להשיג, ניתן לפעול בשביעי של פסח. קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. כך הוא המהלך במשך כל השנה, אבל בשביעי של פסח, כמו שהים נבקע, כך נבקעים שערי שמיים. מדוע דווקא בשביעי של פסח? כי בשביעי של פסח התחדש שאין שאלות. שרו של הים שואל ומקשה, שרו של הים מקטרג, אבל הקדוש ברוך הוא גוזר על הישועה שתגיע. במשך כל השנה יש עלינו קושיות, שאלות, אנחנו מבקשים, אבל אולי לא מגיע לנו. בשביעי של פסח לא שואלים שאלות. חז"ל מספרים לנו על טענתו של שרו של הים כדי להדגיש ולציין בפנינו כי למרות טענתו ושאלתו, למרות הקטרוג, הישועה הגיעה, כי בשביעי של פסח לא שואלים שאלות. במדרש תנחומא מופיע שהים נבקע פעמיים, פעם אחת בשביל בני ישראל ופעם נוספת בשביל דתן ואבירם. המדרש מספר שדתן ואבירם לא עברו יחד עם בני ישראל בתוך הים. הם חישבו להישאר ולחבור למצרים. כשהם ראו שהמצרים נכנסים לים אחרי בני ישראל והים סוגר עליהם, כשהם ראו שהמצרים טובעים בים, הם החליטו להצטרף אל בני ישראל. באותה שעה בני ישראל כבר עברו את הים והים חזר לאיתנו. עמדו דתן ואבירם מול הים, והים נבקע בשנית כדי ששני אלו יוכלו גם הם לעבור. מדוע זכו דתן ואבירם לקריאת ים סוף פרטית? הרי הם היו אלה שהלשינו לפרעה על משה רבינו שהרג את המצרי, הם היו אלו שאמרו על ים סוף ניתנה ראש ונשוב המצרימה, גם אחר כך הם אלו שהותירו מאמן כדי לסתור את דברי משה, והם אלו שהצטרפו והיו לדוברים במחלוקת קורח ועדתו. וכעת הם רוצים להצטרף למצרים, להם מגיע נס פרטי של קריאת ים סוף. התשובה היא אחת. בשביעי של פסח לא שואלים שאלות, גם דתן ואבירם למרות כל השאלות זוכים לקריאת ים סוף פרטית משלהם. בשביעי של פסח שערי הישועות פתוחים כי בשביעי של פסח לא שואלים שאלות. בשביעי של פסח כל אחד יכול לזכות לקריאת ים סוף הפרטית שלו, כי כבר הבנתם, לא שואלים שאלות. חג שמח.